הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע. יום חמישי היום, דלת באב, תשע"ז, 27 ביולי 2017 למניינם, ואנחנו פותחים את המהדורה התורנית ה-13 של בקצב היום לימי בין המצרים, עם ישי פופובסקי שנמצא בקול חי, דוד לוין בג'רוט רדיו בניו יורק, קטי קלר חי-FM יוהנסבורג, יריב חזן בערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל 1 אונליין, לוי טובול בשלגרנט, ובולפני בקצב היום כאן, ישראל שלמה בן דת העריכה והפקה של התוכנית, ואני אלעד שעבר מאחורי המיקרופון. ועכשיו נגיד שלום לרב דוד ברוורמן.
שלום לכם למאזיני בקצב היום, אנו שוב בתוכנית העוסקת בימי בין המצרים, הימים שאנו מציינים ומתפללים ומבקשים לבניין הבית, לבניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא יקבץ נדחי עמו ישראל, יביא את כולנו לכאן לארץ ישראל, יביא את משיח צדקנו, ויבנה בעזרת השם במהרה בימינו את בית המקדש. חכמינו לימדונו שהבית השני נחרב באבון שנאת חינם, ודיברנו על כך בתוכניות הקודמות, שבעצם המושג הזה שנחרב, נקרא שנאת חינם, זה האנטיתזה למושג שנקרא בית המקדש. בית המקדש נועד לאחד את עם ישראל, לחבר את כל גווני הקשת למקום אחד, וכאשר המצב לא כך קורה, אלא קורה ההפך, אז בעצם אין שום משמעות ושום חשיבות למושג שנקרא בית המקדש. ודיברנו על הנקודה הזו, השאלה היא כיצד ניתן לשלוט ולרסן שנאת חינם. בפרט כששנאה, אנחנו מדברים על שנאה כבושה, שנאה פנימית, כלפי כל יהודי וכל אדם, זה הרי לכאורה הדבר שנמצא בפנים, נמצא בתוככי הנפש, וזה לא בשליטה של האדם. אבל אמרנו את זה בצורה פשוטה, שאם הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, וכתוב מפורש בתורה את הנקודה הזו של החשיבות הגדולה של ואהבת לרעך כמוך, אז זאת אומרת שהתורה מלמדת אותנו שאם אתה רוצה אתה יכול לשלוט בזה. השאלה היא רק כיצד שולטים, איך שולטים, איך מרסנים שנאה. הלא זה דבר שקורה לך פתאום בלי שתרצה שזה יקרה לך. חז"ל מלמדים אותנו שזה אפשרי, והשאלה היא רק איך. אז בואו ננסה לראות כמה נקודות כיצד ניתן לשלוט על המחשבות. מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שבעצם האדם לא רואה בעיניים, אלא האדם רואה במוח. העיניים הם קולטות והמוח נותן פרשנות. עכשיו, כשבן אדם רואה דברים מסוימים, אז לפי הפרשנות שהוא רואה במוח, שהוא בעצם נותן במוח או שופט במוח, כך התמונה מצטיירת בעיניו. תמונה אחת יכולה לראות לשני אנשים, לאחד חיובית מאוד ולשני שלילית מאוד. ולמה זה? כי כל אחד לפי נקודת מבטו שלו, הוא רואה את אותה תמונה, ולפי זה הוא שופט ומחליט האם התמונה שהוא ראה כעת היא תמונה יפה, ססגונית או תמונה מכוערת. זה בהתאם לנקודת המבט שלו. ניקח למשל דוגמה, סוחר מתכות, אדם שעוסק במתכות, אז הוא רואה מחסן של גורטאות והוא רואה מתכות, הוא בעצם רואה את הפרנסה שלו, הוא חושב לעצמו כמה אני יכול להרוויח מזה, כמה מתכות יש פה, אז מהמתכות האלה שהוא רואה הוא כבר מחשב את המשקל ואת הרווחים הגדולים שהוא יצליח להרוויח מאיזשהו ערימת גורטאות שכולה מלאה במתכות שאנשים זרקו, והשני רואה ערימת גורטאות באמצע הרחוב או בפינת הרחוב ומתלונן ומתקשר למוקד של 106, מה זה הרמת הזבל הזו שזרקו פה מתחת לבית שלי. שני אנשים רואים אותה תמונה, האחד סוחר מתכות, רואה פה פרנסה, רואה פה עולם שלם של אפשרויות שלו להתפרנס, והשני רואה פה אשפה, לכלוך, חיעור, ומתלונן מדוע זה קיים כאן. כך בעצם בקשר לכל תחום שהוא. כאשר אנחנו שונאים מישהו, זה בעצם בנקודת השיפוט שלנו. כי כפי שאנחנו רואים, בעצם אנחנו שופטים. אנחנו רואים דבר מסוים, אבל אנחנו קודם שופטים ובהתאם לכך נותנים את הציון. לכן, אם נתבונן בנקודה הראשונה ונחשוב לעצמנו, מה ההבדל בין אהבה לבין שנאה? אז מסבירים, מלמדים אותנו חכמינו זיכרונם לברכה, שההבדל הוא רק נעוץ בנקודת ההסתכלות. אדם שאוהב מישהו, הוא מזהה אותו בחיובי שבו. ואדם ששונא מישהו, מזהה אותו בשלילי שבו. כולנו יודעים שכל אדם נורמטיבי הוא מורכב ממעלות ומחסרונות, מיתרונות וממגרעות. האדם הוא בעצם פסיפס אישי של מעלות וחסרונות. ולכן, כאשר אני אוהב בן אדם, אני מזהה אותו בחיובי שבו, אני בוחר לזהות אותו בחיובי שבו, ובוחר להתעלם או להשלים עם השלילי שבו. וכאשר אני שונא בן אדם, אני בוחר לזהות אותו בשלילי שבו ובוחר להתעלם במודע מהחיובי שבו, כי אני בחרתי לסנוע אותו. אני אוהב להתמקד בחסרונות שלו. במאמר מוסגר, אם תרצו, זה קורה ללא מעט זוגות לפני חתונה ואחרי חתונה. שלפני החתונה רוצים האחד את השני, רואים רק את המעלות, והחסרונות זה בעצם מעלימים עין, זה כאילו דבר שהם מאמינים שהכל ישתפר והכל יהיה בסדר, ואילו לאחר החתונה, המעלות זה שטח כבוש, הם ממש בגדר שטח כבוש, וחיים ונושמים ורואים רק את החסרונות. ולכן ההבדל בין אהבה לבין שנאה זאת נקודת ההסתכלות. אומר לבן אדם דבר אחד, אתה טוען שאתה שונא אותו, זה לא בשליטה שלך? בוא נבדוק. למה אתה שונא אותו? מה לא מוצא חן בעיניך? אז אם אתה מדבר עם מה שלא מוצא חן בעיניך, המראה החיצוני שלו, או התנאים הסביבתיים האגומים שלו, אז פה אומרים לך את מה שאמר אותו אדם מכוער לרבי אלעזר בן רבי שמעון, לך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. מה, צבע האור שלו לא מתאים לך? אתה אוהב צבע האור מסוג מסוים, הגובה שלו, המראה שלו? הלו אדוני, זה יצירה, הוא יצירה של הקדוש ברוך הוא. וכאשר אתה בז ליצירה של הקדוש ברוך הוא, אתה כביכול גם בז ליוצר, לקדוש ברוך הוא, כי כל יצירה ויצירה יצירה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אם אתה סולד מהמערך החיצוני, עליך לחשוב ולשאול מי יצר את הדבר הזה. כי הרמב״ם כותב, כיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא? ככל שאתה מתפעל יותר ויותר מהיצירה של הקדוש ברוך הוא, כך אתה מתמלא באהבה לקדוש ברוך הוא. אז אם ניקח את זה לכיוון השני, לכיוון ההפוך, אנו מבינים, חס וחליל, איך מקבלים ריחוק מהקדושה, כאשר מסתכלים ומזהים את הפגמים שיש בבריאה. לכן באותה מידה, אדוני, הם לא פגמים, הם יצירות של הקדוש ברוך הוא, ולא כל יצירה ויצירה אמורה למצוא חן בעיניך, אבל אם תחשוב על הבורא, אז לא תתלונן על המראה החיצוני. אלא מה? אתה יכול להגיד, הבן אדם אולי לא מטפח את עצמו, הבן אדם מזלזל בעצמו, או על ההתנהגות שלו. זה כבר סיפור אחר, שאתה בעצם מקבל סלידה או דחייה מההתנהגות האישית של אותו בן אדם. אוקיי? אם זה מה שמפריע לך, אז פה, חכמנו זכרונם לברכה מלמדים אותנו, בוא תנסה קצת להבין את הרקע של אותו בן אדם. וניקח דווקא את הגמרא במסכת תענית, אם אני לא טועה, דף כף עמוד א', שהגמרא בדף כף עמוד א' מספרת את אותו סיפור שאמרתי מקודם, על התנא הקדוש רבי אלעזר בן רבי שמעון, שיצא למגדל גדור. כשיצא מבית המדרש, כולו היה מלא שמחה גדולה על ההישגים הרוחניים שהוא השיג. וניגש אליו אדם מכוער, ואמר לו, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי. ו רבי אלעזר בן רבי שמעון לא ענה לו, אלא אמר לו, ריקה, כמה מכוער אתה, שמה בנייך מכוערים כמוך. הוא אמר, כמה מכוער אותו האיש, שמה בנייך מכוערים כמוך. זה דיבור חריף מאוד, קשה מאוד, ואותו בן אדם ענה לו, אינני יודע אם בנעירים מכוערים כמוני, אבל אם יש לך תלונות על איך שאני נראה, לך לאומן שעשה אני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי אלעזר בן רבי שמעון הבין מיד שהוא חטא, אז אמר לו, אתה צודק, הייתי לא בסדר, אני מבקש ממך סליחה. הוא לא סלח לו, אמר לו, לא אסלח לך, עד שתלך לאומן שעשה אני, ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. עד שהם הגיעו לעיר, כשהגיעו לעיר, כל בני העיר יצאו לקראת רבי אלעזר בן רבי שמעון, בשירה עצומה, שאו שערים ראשכם, ואותו בן אדם שואל את אותם אנשים, למי אתם שרים? אומרים לו, לאותו בן אדם שנמצא מאחוריך, אתה יודע, זה תנא גדול הוא, רבי אלעזר בן רבי שמעון. הוא אומר להם, זה רב זה? אתם יודעים איך שהוא פגע בי? אתם יודעים איך שהוא העליב אותי? אז הם שמעו את הסיפור, הם אמרו לו, הוא פייס אותך? הוא אומר, בטח שהוא פייס אותי, אבל אני לא אסלח לו. אמרו לו, בכל אופן, אולי תסלח לו, ביקש ממך סליחה, לא פעם ולא פעמיים, תסלח לו. אותו בן אדם אמר, אתם יודעים מה? בשבילכם אני מוכן לסלוח לו. אמר רבי אלעזר מול רבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. שואלים המפרשים שלוש שאלות בסיסיות. שאלה ראשונה שצריך לשאול, האם ייתכן שהתנא הקדוש, רבי אלעזר מול רבי שמעון, יאמר לבן אדם מה שהפחות שבפחותים, מה שהאחרון שבשולי החברה, לא יגיד לבן אדם כמה מכוער אתה, וכי הוא השם במראה החיצוני שלו? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה ועוד יותר קשה, איזה מין שאלה מוזרה שנראית לכאורה על גבול האינפנטיליות, שמה בני עירך מכוערים כמוך, וכי מתי שמענו שאדם נהיה מכוער לפי השכנים שלו? אדם הולך לקנות דירה, הוא אומר, רגע, אני רוצה לראות את כל השכנים, לא, יש פה שכן שלא פוטוגני, אני לא קונה פה את הדירה, וכי אדם נהיה יפה ומכוער לפי השכנים שלו? איזה מין דבר הזוי זה, מין דבר לא מובן זה, שמה בני עירך מכוערים כמוך? כלומר, ננסה להבין איך הגעת לכזה חיור, אולי בני עירך מכוערים כמוך? איזה מין דבר זה? שאלה שלישית, אומר התנא הקדוש רבי אלעזר ורבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הלא אנחנו אומרים כל שבת אנחנו אומרים, במזמור שיר ליום השבת, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אז איך רוצים לתאר צדיק? צדיק התמר יפרח והוא נמשל לארזים. אז איך אומר רבי אלעזר ורבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז? הלא קנים אין להם יציבות, אין להם אופי, אין להם עמוד שדרה, אבל ארזים יש להם כוח עמידה. אז איך אומר דבר כזה? התשובה היא אחת, מסבירים ומפרשים תשובה אחת ונפלאה שעונה על הכל. כשאומר רבי אלעזר בן רבי שמעון לאותו בן אדם שאומר לו מכוער אתה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, וזה מופיע בעוד כמה וכמה ספרים, לא מדובר על חיעור חיצוני, מדובר על חיעור התנהגותי, התנהגות חסרת דרך ארץ, התנהגות שלא עלמה את הצורת ההתייחסות שצריכים להתייחס, שכשפונים לתן הקדוש לא פונים בצורה הזאת, בסגנון הזה ובדציבלים האלה. ראה בו רבי אלעזר ורבי שמעון התנהגות שאינה מכובדת. לכן הוא אמר לו, כמה מכוער אתה, שמה בני עירך מכוערים כמוך, הכוונה היא מכוערים התנהגותית, אתה נמצא בסביבה לא טובה שמשפיעה עליך שלילית. ואז אותו בן אדם ענה לו, אמר לו, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, שאת כל ילדי עם ישראל יגדלו וילמדו סביב חצרו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן רבי שמעון. אבל אם בחר הקדוש ברוך הוא להביא ילדים לעם ישראל בכל גווני הקשת ובכל המקומות, אולי בהתאם לנקודת המוצא שלי אני לא נקרא מכוער, ומכוער התנהגותית זה עניין יחסית ותלוי כל אחד בהתאם למקום שבו הוא גדל, ואולי דווקא מהמקום התמים שבו אני גדלתי אני דווקא לא מכוער, אלא אדרבה, יש לי יופי חיצוני, יופי פנימי, דווקא בהתאם למקום שבו אני גדלתי ובהתאם לנתונים ששם גדלתי, ואולי אם אתה היית גדל לבית כמוני לא היית יותר טוב ממני. לכן אמר רבי אלעזר מרבי שמעון לאחר מכן, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. הפירוש הוא כזה, בקשר לעצמך תמיד תהיה קשה כארז, תדרוש מעצמך את הסטנדרטים הכי גבוהים שיש, אבל כשאתה מגיע לזולת תהיה רך כקנה, תתכופף עד אליו, תלמד את הרקע שלו, תלמד את האופי שלו, תלמד על הילדות שלו, ואז תוכל לדעת, להבין מה הוא חי, על מה הוא גדל, ואז תוכל גם להבין את צורת ההתנהגות שלו. כך כשאנחנו שופטים בני אדם, הנקודה הראשונה, בואו נלמד קצת על הרקע, על האופי, על הרקע הנפשי, על הילדות שלו, על הגישה שלו, ואז יכול להיות שלו אנחנו היה לנו את אותם יצרים ואותם רקעים והיינו גדלים על אותו בסיס, לא רק שלנו יותר טובים, היינו יותר גרועים. אז לכן אתה סונק, אתה שופט לא נכון, אתה שופט בהתאם למשקפיים שלך. אנא, שפוט בהתאם למשקפיים שלו, בהתאם לרקע שלו, ואז לא רק שלא תסנא אותו, גם תאהב אותו. אם נעשה כך, בעזרת השם נביל בקרוב לבניין בית המקדש.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן. יוצאים להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי הבכיר הרב אברהם סגל.
לשבח לאדון.
בקצב היום המהדורה התורנית ה-13 לימי בין המצרים, ברוכים השבים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב אברהם סגל.
שלום לך למאזינים היקרים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים עם מסר חינוכי שתקחו להרבה הרבה שנים. את הסיפור שמעתי מהרב הצדיק רמוישה וולפסון שליטה מארצות הברית, ראש קהילת מיומנת ישראל, ממשגיח של תויר ודאס, ישיבס תויר ודאס. הפה מפק מרגלית של רב מוישה וולפסון שמחזק אנשים, השם ייתן לו באמת רפואה שלמה, שיהיה בריא וימשיך את עבודת הקודש, לחזק אנשים, שאוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. סיפר פעם את הסיפור המדהים לפני הרבה שנים בארצות הברית. היה ילד שבאמת גדל בבית מאוד מאוד מודרני ולמד בפאבליק סקול, בית ספר של גויים. היו הרבה אנשים אז למדו בפאבליק סקול, בבית ספר של גויים, למדו מלימודי חול, ואחרי צהריים, אחרי שגמרו בשלוש, שלוש וחצי, היו נוחים לאיזשהו תלמוד תורה ללמוד קצת ביהדות. הילד הזה נפשו חשקה בתורה, והוא החליט שהוא רוצה לעזוב את הפאבליק סקול, והוא התחיל לברר איפה הוא יכול לחפש ישיבה שיכול ללמוד בה. והוא בירר ושמע שיש ישיבה תורה ודעת בברוקלין, והוא קם ועושה מעשה, הוא הילד מאוד רציני, ולקח את האתגר, דופק בדלת בישיבה במשרד, מבקש את הרב ומנהל שם, והוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. הוא שאל אותו מאיפה אתה מגיע, הוא שמע מאיפה הוא בא, מהפאבליק סקול, הוא אומר לי, תשמע, לא נראה לי זה מתאים לך פה. והילד אומר, למה? אני רוצה ללמוד תורה, לא מגיע לי? בקיצור, המנהל אומר לו, תשמע, הייתי, אני מבין, כל יהודי יכול ללמוד תורה, אבל מה לעשות פה, הכיתות הן מלאות, אז, ואין מקום. אומר, ילד, אני רוצה לראות. הוא לא ויתר, הוא לקח אותו והראה לו שכיתות מלאות. אומר, ילד, תשמע, יש לי פטנט, אני אביא כיסא מהבית, ואני אצטרף. ילד שיש לו רצון כמו הלל הצדיק, שמוכן לשכב על הגג בשלג, לא מוותר, המנהל לא מוצא דרך איתו, אומר לו, תשמע, דוגרי, אתה לא מתאים לכאן, אני מתנצל, אני לא יכול לקבל אותך. אומר ילד, תגיד, את יכול להביא לי את זה בפתק כתוב? שאני בא, אומר לי, פתק כתוב שמה? אין, זהו, אתה לא מקובל, וזהו, לא, אתה לא שומע טוב. הוא אומר, לא, 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 אני רוצה שתכתוב לי בפתק, שאני באתי לכאן ללמוד תורה, ואתה אמרת לי שאין לך מקום, ומילא אם אני לא אשאר בלימוד התורה בחיים שלי, לפחות שאני אבוא לבזן שמעלה, אני יכול להוציא את הפתק שכתוב וחתום, שניסיתי, אין, אני מאוד רציתי לבוא לכאן, אמרו לי שאין לי מקום, אז ואתה, בפני בזן שמעלה, יהיה לך, אתה תתמודד שם, אני לא רוצה לבוא בלי תשובה. המנהל, הרב הזה, ראה מי יש לו עסק, הוא מעל המקום, אם באמת יש לך כזה תשוקה, כאלה רעיונות, באמת כמו הלל הצדיק, אתה מתקבל. והיהודי, הילד הזה התקבל, וברוך השם גדל להיות מגיד שיעור, נהיה לי אפילו באותו ישיבה, אבל בכל מקרה הוא נכנס, ללמוד תורה בדבקות, והקים בית לתפארת, הכל בזכות הכוח הרצון, הוא היה נחוץ בדעתו, הוא יודע מה הוא רוצה ולא ויתר. היום דורנו, לצערנו, כל דבר קטן, מחפשים מה לא טוב לנו. התירוץ הכי קטן כבר בורחים, והנה רואים את הילדים של פעם, שצריכים ללמוד מזה, לא להסתכל על קשיים, אלא אם יש רצון, יש דרך. אני שמעתי שאבני הרבה הרבה שנים, שיהיו לוקחים ילדים נושרים, אגודת ישראל היו שולחים אותם לרוסיה, והרעיון היה שיהיו לוקחים אותם ונותנים להם ללמד ילדים אחרים ברוסיה, שאז התחילו את התקופות שילדים התקרבו ליהדות. הבחורים האלה הנושרים, הרעיון היה שאז קיבלו בחינם טיסה לחוץ לארץ, היו ילדים דווקא חכמים שידעו ללמוד, אבל גם כל מיני בעיות רגשיות או קשיים שלא ידעו איך לרדת לנפש שלהם, הם פורקו עול, חלקם אפילו לא הולכו עם כיפות ופאות כבר, אבל פה אגודת ישראל תפס פרויקט שקורא זה Project Yes, פרויקט כן, אני חושב זה השם של הפרויקט, ושלחו אותם בחינם, אמרו להם בואו נעשה לכם חוויות, אתם תיסו, תאכלו, תקבלו מקום, אבל תלמדו ילדים קטנים ללמוד קצת, א' בייס, חומש, משנאי, אז דברים שאתם בקיאים בזה. הילדים האלו, הבחורים האלה מאוד שמחו, וכשהגיעו לשם, אז הם נכנסו לכיתות, אמרו למנהל, תראה, הכל טוב יפה, ואי אפשר ללמד תורה בלי מדים, זה יש פה, גם נהג אוטובוס הולך עם מדים, גם רופא, אז פה בבקשה, אני מבין שאתה לא רוצה להיות חרדי, אבל פה בשביל התפקיד צריך להרביש כיפה, או ללכת עם איזשהו חליפה, משהו, וכמובן לגדל פאות, אחר כך תעשו מה שאתם רוצים. בקיצור, הילדים הנושרים בדרך כלל, עיקר זה עניין של נקמה, ולכן הם רוצים לנקום בהורים והסביבה, אבל פה ברוסיה אף אחד לא רואה אותם, אז הם הסכימו, אין להם מי לדפוק, חוץ את עצמם. וילדים אלו התחילו ללמד אותם, ושימו לב מה קרה. הילדים הקטנים לא ידעו את הרקע שאנשים האלה, וקראו להם הרב, הרבה, כבוד הרב. ובגלל שהם פתאום שמעו מילים של כבוד, מילים של הערכה, שלכאורה בפנים הוא ידע משהו שווה, אבל פה הוא קיבל את הכבוד ממי, מילד קטן, פספוס, שרק אומר לו, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, תסביר לי, תלמד אותי. אז פתאום עלה למדימו עצמי, פתאום הם הרגישו שווים, וחלק גדול מהם בעצם חזרו בתשובה. היסוד הזה בעצם לתת לשני תפקיד לחזק מישהו אחר, כבר מופיע בגמרא גם, שרבי רבינו הקדוש היה לו נכד, רבי יוסי בלקוניו שהתקלקל, ובזכות שקראו לו רבי, נתנו לו בגדים של נכד של בתור נכד של האדמור, נכד של רבינו הקדוש, אז זה כיבד אותו, ועל ידי זה הוא חוזר בתשובה, שאנחנו מכבדים מישהו, ואז נותנים לו גם תפקיד אחר כך, זה עוד יותר מוסיף. זה הרעיון שנקרא היום חונך חבר. יכול להיות שדיברנו על זה בעבר, אבל זה כלי כל כך חשוב, הרבה פעמים, דווקא לפעמים ילדים שנופלים ולא מרגישים את החשיבות שהם תורמים לבית, לחברה, כי מי תופס את המקום יותר? את הילדים החזקים בכיתה, הילדים החזקים בבית. צריכים לזכור, כל אחד יש מישהו פחות ממנו, וכשהוא ילמד אותו, הוא יקבל את המילה טובה, וואי, אתה הסברת לי, אני כל כך מכיר לך טובה. הילדים האלו פתאום ירגישו חשובים, וכשאדם מרגיש חשוב, הדימוי עצמי שלו עולה, וכשהדימוי עצמי שלו עולה, הוא כבר חווה חוויות של הצלחה יותר ויותר, ומתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אחד מהגדולים האומנים בתחום הזה, זה יהודי חסיד חב"ד, שקוראים לו דוד לזרסון. הוא היום גר במיאמי, אבל הוא הפעם גר בארצות הברית, בניו יורק אני חושב, וכשהוא היה בעל תשובה, בהתחלה הוא למד חינוך, תואר שני לחינוך מיוחד, והיה צריך בשביל ההשתלמויות, או בשביל לקבל את התואר, היה צריך לנסוע לבופלו, כדי ללמד בבית ספר של קושים לקויי למידה, קראו לזה מרטין לותר קינג ג'וניור. הוא רעד מפחד, איך הוא יכול גם יהודי, גם לבן, גם לאמץ בתיכון של קווי למידה קושים, שלח מכתב לרבי מה לעשות אם הוא לא ילך על זה, הרי הם שלחו לו שליחות, הוא לא יקבל את התואר, וככה זה לא עולה לו כסף. הרבי אמר, כל יהודי יש שליחות, תלך על זה ואל תפחד. בהתחלה הוא הולך עם חיזוק של אמונות חכמים, קצת היה בפנים פחד, מי יודע מה יעשו לו, באמת ימים הראשונים, זרקו לו סכינים וצחקו עליו, אבל כיוון שהוא עצמו היה בעל תשובה חברמן מהעבר שלו, הוא היה חלוץ, וכבר רב מדובים ביערות, הוא ידע קצת איך אומרים פרק, של קצת איך ללחום, אבל הוא דווקא כבש אותם דרך המילים הטובות, דרך היכולת שלו לחפש את הטוב של כל ילד, רובם היו מבתים של חד הוריות, רובם לקויי למידה, הם תיקים במשטרה. יש ספר מדהים שקוראים לזה באנגלית, Skull Caps and Switchblades, סכינים מול כיפות, ואיך הוא כבש את ליבם, והכלי, אחד מהכלים הכי יפים שמשתמש, הוא לוקח ילדים שם, והיה נותן להם, אלה שהם לקויות למידה, ללמד ילדים בבית ספר של היד, זה היה התיכון, ומה שהם יודעים שילמדו ילדים קטנים, הוא כל כך הצליח בשיטה לרומם אותם, ולהעלות את הדימוי עצמי שלהם, שהיה סוף השנה כנס של המורים הכי טובים בבופלו, הוא זכה על הפרס של המורה הכי טוב בבופלו, והיה באמת קידוש שם שמיים, והוא הביא את אחד מהילדים הקושים שעובד איתם, והסביר, הוא דיבר איך הוא בנה אותו מבית שבור, ותיקים במשטרה להיות ילד מצליח, ואז שלחו אותו אחר כך להיות נציג ארצות הברית, אחרי כמה שנים באיזה כנס עולמי, וגם שם קידוש שם שמיים. היום, היהודי היקר נמצא במיאמי ועוזר לילדים אוטיסטים עם כל מיני שיטות של חינוך מיוחד. נשימו לב, הורים יקרים, כמה אנחנו יכולים על ידי מילה טובה לתת תפקיד לילד להראות לו את החיובי שבו. זה עוד דוגמה של אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בוא נמשיך בדרך הזה של אהרן הכהן, וככה נרווה נחת מכל הילדים, כי כי אין ילד שאין לו פוטנציאל. תודה רבה לכם וכל טוב. שבת שלום.
תודה לרב אברהם סגל, ואם תרצו להתייעץ עם הרב בכל הקשור לנושא חינוך ילדים, אתם יכולים להתקשר למשרדו ב-03-644-1180, 03-644-1180. אלנה רזה נספלתי, נספלתי אלנה רזה, ואיתי השם לי אשיי להוסיף אהר ששוהלתי מאימו.
אל הנער הזה הספללתי, הספללתי אל הנער הזה,
הספללתי אל הנער הזה, ויתן השם לי ישיי לוסי אשר שובלתי מימו.
Oh,
man.
בקצב היום, המהדורה התורנית, נגיד שלום עכשיו לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיני בקצב היום. אנחנו היום ממשיכים בנקודה שלנו. דיברנו בפעמים הקודמות על האותיות, שכל הנושא של החורבן נמצא על הנושא של האותיות, וחורבן האותיות זה נקרא חורבן בית המקדש. כעת חזל מגלים לנו דבר מדהים. כשירמיהו כתב את מגילת איכה, רואים שם גם את סדר האותיות. אבל פתאום נתקלים, כשמגיעים לאות עין, רואים שבמקום שיהיה עין ואחר כך פה, יש קודם כל את האות פה ואחר כך עין. ומיד חזל שואלים, מדוע? למה הקדימו פה לעין? והחזל אומרים שזה בגלל המרגלים, שהמרגלים הקדימו פה לעין. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מכיוון שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, אז יוצא מצב שהפה ואחר כך העין. וזה היה כבר קלקול של האותיות. מה זה העניין הזה? כשיש סדר אותיות נכון, אז הכל, כל הבריאה נראית אחרת. מי שיסתכל בכללות, פרשת בחוקותיי, כתוב שם ברכות, בהתחלה כתוב ברכות. הברכות מתחילות באות א', אם בחוקותיי תלכו. והן מסיימות במילים, והוליך אתכם קוממיות. קוממיות זה מסתיים באות תו. אז אם כן, זה התחיל באלף, מסתיים בתו. זה הנושא של כל הנושא של הברכות. ביד אחר כך מתחילים הכללות. אבל הכללות מתחילות באות וו. ואם לא תשמעו, מתחילים וו. איך זה מסתיים? כתוב בפסוק בסוף, ביד משה. משה מסיים עם האות ה. התחיל בוו, ואחר כך בה. סיים בה. כלומר, הסדר של האותיות הוא לא נכון. כשיש כללות בעולם, זה לא לפי הסדר הנכון. הסדר הנכון זה, אם בחוקותיי תלכו, שזה מתחיל עם א', והוליך אתכם קוממיות, זה מסתיים בתף. זה מראה לך שהסדר הנכון של העולם זה ברכה. הסדר הנכון של האותיות מביא ברכה לעולם. ואם אין סדר כזה, אלא מתחיל בו, אז מיד שם יש את כל הכללות. רואים שבעצם הסדר הוא כזה. וגם הסדר, כשמסתכלים על העולם, הוא מתחיל בצורה הזאת. כתוב בחזל שהאדם הראשון נחל מעץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע. כתוב שעץ הדעת היה חיטה. חזל אומרים שעץ הדעת היה חיטה. לא כמו שרווחת היום הדעה שעץ הדעת היה תפוח. אלא עץ הדעת היה חיטה. ומכיוון שהיה חיטה, אדם הראשון נחל מעץ הדעת. מה זה עץ הדעת טוב ורע? זה עץ שנותן לאדם כביכול איזושהי דעת. כשאדם אומרים חזל מתוך זה, שאם ילד אוכל דגן, תינוק שאכל דגן, אז הוא מתחיל להגיד את המילה אבא. כשהוא מתחיל להגיד את המילה אבא, אז רק בגלל שהוא אכל דגן. כמו אדם הראשון. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, ומאז הוא אמר אבא. רק מכיוון שהוא אמר אבא למקום הלא נכון, כמו שכתוב, האומרים לעץ, אבי אתה. זאת אומרת, אומרים לאותו עץ, לאותו עץ הדעת, אבי אתה, שאדם הראשון כביכול לקח את עץ הדעת, במקום להגיד לקדוש ברוך הוא שאתה אבא, ולשמוע בקולו, אז יצא שכשהוא אכל מעץ הדעת, אמנם קיבל דעת, אבל הדעת הלכה לצד השני. לכן כתוב עץ הדעת, טוב ורע. כשאתה אוכל מעץ הדעת, אתה יכול ללכת או לטוב או לרע. הדעת הזאת יכולה להוליך אותך, אתה צריך להחליט לאן לחבר את הדעת הזאת. לדעת הנכונה או לדעת השנייה. וגם המילה דעת מסמלת על חיבור. כתוב וידע אדם את אשתו ותלד. זאת אומרת, עץ הדעת טוב ורע, אתה מתחבר, יש חיבור, רק השאלה אם אתה תחבר את האותיות נכון. חיטה, הגימטריה של חיטה זה 22. 22 האותיות. כשאתה אוכל חיטה, אתה צריך לקבל דעת. אתה צריך לחבר את האותיות בצורה נכונה. אם הם לא יתחברו בצורה נכונה, אז יהיה מצב של אומרים לעץ אבי אתה. בסוף יגידו אבא למישהו אחר. מה זה אבא? מתחיל לומר אבא. אבא זה א' ב'. המילה אב מתחילה באלף ואחר כך בית. לומר לך שזה הסדר הנכון. גם כשתינוק מתחיל בעולם, הסדר הנכון שלו זה להגיד את האלף בית בצורה נכונה. להתחיל מאלף ולהמשיך בבית. וזה נקרא אבא. ובכן, מכיוון שהעניין הוא ככה, מתברר שסדר האותיות הנכון הוא זה שבעצם בונה את העולם. אבל אם הסדר הוא לא נכון, יש כאן בעיה. כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם. אומרים חזל, שואלים, והלא במאמר אחד יכול להיברות, אפשר לברוא את כל העולם במאמר אחד. למה צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד עוד מאמר ועוד מאמר? הרי הוא כל יכול. אומרים חז"ל, בשביל הצדיקים שהם מקבלים שכר, ובשביל הרשעים שהם יקבלו את העונש. וזה פלא עצום. מה הקשר בין העניין של המאמרות, לברוא את העולם במאמרות, לבין שכר של צדיקים או עונש לרשעים? מה זה קשור אחד לשני? והתשובה היא פשוטה. כיוון שאמרנו שבריאת העולם הוא סדר נכון של האותיות, זה בדיוק הנקודה. הצדיקים, כשהם בוראים את העולם, כלומר, כשהם בונים את העולם, אז כל המצוות שהם עושים, זה הם מצרפים את האותיות בצורה נכונה. מכיוון שהם מצרפים בצורה נכונה, לכן הם מקבלים שכר. מצד שני, הרשעים, כיוון שהם בונים את האותיות בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת, זה מחריב את העולם. בניית האותיות נכון, בונה את העולם. בניית האותיות בצורה מעוותת, זה מחריב את העולם. ולכן כתוב, הצדיקים מצרפים את האותיות. כתוב על הרשעים, קשר רשעים אינו מן המניין. הקשר רשעים זה לא מן המניין. זה לא לפי הסדר של המניין הרגיל. זה מה שחזר רומזים במילים האלה, קשר רשעים אינו מן המניין. כתוב, התפרדו כל פועלי אבן. התפרדו כל פועלי אבן. שהכל נפרד, אצלם הכל נפרד, ולתאווה יבקש נפרד. כל מה שקשור לתאווה, קשור לחורבן העולם, זה תמיד דבר שהוא נפרד. מפרידים את האותיות בצורה, מהצורה הנכונה לצורה השנייה. ולכן אומרים חז"ל, אמרת אדוני צרופה. מה זה אמרת השם צרופה? צרופה. זאת אומרת, האמרה של השם האמיתית זה לצרף את האותיות בצורה נכונה. המאמר האמיתי זה לצרף את זה נכון. והצדיקים מצרפים. כתוב, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. מה זה לצרף בהם את הבריות? לעשות צירוף נכון. וכשעושים צירוף נכון לאותיות, אז בונים עולמות על גבי עולמות. מה זה מלאכת צורף? צורף זה אדם שלוקח כסף או זהב, והוא מתיך אותו. בהתכה שהוא מתיך אותו, הוא עושה עבודה אחת. מה? להוציא את הסיגים, להוציא את הלכלוכים, ולחבר את הזהב הנקי עם הזהב הנקי. לחבר כל חלק של זהב לחלק השני. לעשות חיבור, אבל צריכים גם להוציא את הסיגים. זה מלאכת צורף. אותו דבר לגבי האותיות. האותיות, כשאתה בונה אותם נכון, אז אתה מוציא את הסיגים, מוציא את התומעה החוצה, ואתה בונה את זה בצורה נכונה. לכן המילה חרב, בלשון הקודש, חרב, מה זה חרב? חרב זה יבש. מה זה יבש? כשיש לך אדמה יבשה, יבשה, או שיש לך אבנים יבשות מאוד, הם מתפוררים. הם מתפוררים, ואז מתחיל להיפרד. כל הבניין מתחיל להיפרד אחד מהשני. לכן הוא נקרא חרב. מכיוון שהיובש מכה בו, אז היובש מוציא את כל הלחלוחית, ואז מתחיל להתפורר לאט לאט. לכן אין פה חיבור. בניין זה חיבור. בניין זה לחבר אחד את השני. לכן גם האותיות חרב, יש בו את המילה חיבור, חבר. ששניהם או מחברים, אם זה חרב, אז זה מחבר, אז זה מפריד, זה הכל מתמוסס, הכל נופל. ואם זה חבר, אז זה מתחבר ביחד. ולכן, זה הייתה הבעיה של עם ישראל בחורבן. זה היה חורבן, לכן זה נקרא חרב. מה שחרב בעצם, שהקדימו פה לעין. הם לא נתנו לאותיות ללכת ישר. החורבן של בית המקדש נחרב, בגלל שאותם המרגלים לקחו את הפה ושמו אותה לפני העין. עשו חיבור של אותיות לא בצורה נכונה. כשתינוק נולד, יש לו תהליך של עין ופה. הוא קודם כל רואה. קודם כל העין מסתכלת. קודם כל הוא רואה את הדברים. עדיין הוא לא יכול לדבר, כיוון שהעין קודמת לפה. אז קודם כל הוא רואה. זה הסדר הנכון. אחר כך הוא מתחיל לדבר. מתחיל להוציא את הפה. אז יש לו עין ואחר כך פה. זה הסדר הנכון של העולם. אז זה הסדר של התינוק. זה הסדר של הגדילה. זה צירוף האותיות. ברגע שמעוותים את הדבר הזה, אז הכל נחרב והכל נופל. וכך קרה מזמן המרגלים, באותו זמן שהם לקחו את הפה ושמו אותו לפני העין, להגיד בפה מה שלא ראית בעין, זה להגיד דברים בלי מקור. להגיד דברים בלי מקור זה דברים שהם לא אמיתיים. כשרואים ואחר כך אומרים, אז אתה אומר משהו שקודם יש לו פה, שקודם יש לו אותו חי בעולם, זה נמצא. ראית את הדבר, ואז אתה אומר אותו. זה הסדר הנכון. כשאין סדר נכון, אז בית המקדש נחרב. לדאבוננו, לדאבון כל עם ישראל.
תודה רבה לרב מיכאל לסרי. הפוגה קלה נוספת, ומיד יהיה כאן הרב יונתן ענבה. קצב היום, מהדורת ימי בין המצרים. שלום לרב יונתן ענבה עכשיו.
שלום לעד, שלום ישראל, שלום מאזינים יקרים. אנחנו בעזרת השם היום נלמד שיעור באומנות. אומנות, אתם שואלים, מה לאומנות ולשלום בית? אלא האומנות שלנו נקראת אומנות הוויתור. בכל תחום בחיים אנחנו מחפשים למלות את עצמנו, להגיע לפסגת היעדים. אנחנו רוצים שכל הצרכים שלנו ימולאו אטום, קל וחומר, בבית שלנו, במבצר שלנו, בזוגיות שלנו. אנחנו מבקשים שהצד השני ימלא את כל ההוראות מתחילתם ועד סופם, ובבקשה, אם אפשר, שלא יחסיר אף פרט. כי אם בבית שלי אני לא אקבל את מה שאני רוצה, אז איפה אני אקבל? ככה זה נראה וככה זה טבעי, עד ששמעתי את המעשה הבא. לפני שנים נכנס אחד מאנשי החינוך למרן הרב שטיינמן, ושאל אותו, כבוד הרב, האם אפשר לקבל עצה סגולה, טיפ, לחיי נשואים תקינים? אמר לו הרב שטיינמן, מי שיעשה את שלושת הדברים הבאים, ודאי שיהיה לו חיי שלום בית תקינים. ויתור, ויתור וויתור. וריבונו של עולם, אנחנו שואלים, מה זה הוויתור על זה? על מה הרב מדבר? ויתור, חברים יקרים, זה להתעלות מעל הרצון שלך. ויתור זה למחול, גם שזה לא מסתדר, גם שזה לא נראה. ויתור זה להבין את השני, ולהתחשב ברגשות שלו. ולפעמים לוותר על מה שאני רוצה, על מה שאני מרגיש, לוותר אפילו על הצער שלי, כדי לעשות טוב לאדם אחר. שהצד השני כועס, אנחנו נמצאים בתוך מחלוקת, בתוך ויכוח, ואני רואה שהצד השני רב איתי בצורה כזאת, שהכעס שלו זה לא כעס ששייך לוויכוח בינינו. כנראה היה לה יום לא פשוט, כנראה היה לה יום לא קל, והיא עכשיו ממורמרת ובאה להוציא את כל הכעס עליי. אני יכול להמשיך את הוויכוח הזה, אבל אני גם יכול להתחשב בה, ולעצור, ולוותר, ולהפסיד בוויכוח הזה. אבל אתם יודעים בהפסד הזה מה אני מרוויח? אני קודם כל מרוויח שאשתי תדע שכואב לי שכואב לה. שהיא תדע שאני עוצר כי אני לא רוצה לגרום לה למפח נפש. וגם אני עצמי, אני זוכה לעבוד על המידות שלי. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את אשתי, הקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. לפעמים העזר זה שהיא כנגדי, היא גורמת לי לתקן את המידות שלי. אז אם יש לי אפשרות לעצור באמצע כדי לא לצייר אותה יותר, אז יכול להיות שזה ייקרא ויתור, יכול להיות שאני אצא פה המפסיד, אבל תדעו לכם, אתם המרוויחים הגדולים ביותר. פעמים רבות אתה מגיע ואתה רואה את הבית שלך מבולגן, אתה רואה אי סדר היום ונורא, ואתה רואה את אשתך עייפה וממוטטת. אתה יודע מה? היא אפילו לא בשלה לאכול. יש בפנינו כמה אפשרויות. אפשר לעשות על זה ריב ומחלוקת, אפשר לעקוץ עקיצות כאלה ואחרים, אבל אפשר פשוט לוותר, קצת להעלים עין. יש גמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת ששני מלאכי השרת מלווים לו לאדם שהוא בא לביתו בערב שבת. אם הוא מגיע לבית והמיטה מוצעת, הנר דולג והשולחן ערוך, מלאך טוב אומר, כן יהי רצון שיהיה גם לשבת הבאה. מלאך רע על כוחו אומר אמן. אם הבית מבולגן, מיטה לא מוצעת, נר לא דולג, שולחן לא ערוך, אומר המלאך הרע, יהי רצון שיהיה ככה לשבת הבאה. מלאך טוב על כוחו אומר אמן. אני שאלתי שאלה את מורי ורבי. אמרתי לו, כבוד הרב, אדם הגיע הביתה והמיטה לא מוצעת והשולחן לא ערוך והנר לא דולק, אשתו נרדמה מעייפות, והוא במקום לכעוס ולעשות מחלוקות, הוא מוותר על הרצון שלו לאכול עכשיו, הוא מוותר על הרצון שלו לבית מסודר, הוא בעצמו קם, מסדר את העניינים, מתקתק את הבית, ולאחר מכן מאיר אותה ועושה איתה קידוש. מי מברך? המלאך טוב או מלאך הרע? אמר לי הרב, אם אותו האדם מוותר לאשתו על הפנצ'ר הזה שנגרם לה, מלאך טוב כנראה אומר, יהי רצון שלשבת הבאה יהיה טוב יותר. מכוח הוויתור, מלאך רע על כוחו חייב לבוא ולומר אמן. חברים יקרים, תדעו לכם, שאתה מוותר לאשתך, אתה מוותר לעצמך, שאתה מוותר ולוקח חלק ממך ונותן לה, אתה תקבל כפל כפליים, לא רק מאשתך, גם מהריבונו של עולם. כי אדם בעולם הזה לעולם לא מפסיד מוויתור. אני ראיתי מעשה על בת סמינר, שהיא הלכה להתקבל בתור רואת חשבון באחד המפעלים הגדולים בארץ. היא עשתה כזה רושם על בעלת המפעל שהיא קיבלה אותה לאלתר. היא באה לצאת והיא פוגשת בחוץ חברה שלה שלמדה איתה בסמינר, אבל החברה כבר הייתה נשואה. היא אמרה לעצמה, אותו הבת, היא עדיין לא זכתה להקים בית, היא עדיין רווקה, אבל החברה שלה נשואה, מן הסתם היא צריכה את הכסף יותר. היא ירדה מהמפעל, הרימה טלפון לבעלת המפעל ואמרה לה, תעשי לי טובה. הייתי אצלך לפני כמה דקות וקיבלת אותי לעבודה, אני מבקשת ומתחננת. יש בחוץ בחורה, נפלאה, מדהימה, חברה טובה שלי. היא צריכה את הכסף יותר ממני. אני מוותרת על זה שקיבלת אותי. בבקשה, תבחני אותה, תעשי לה רעיון עבודה, ואם היא טובה, תקבלי אותה. אותה בעלת מפעל התפעלה, בדקה את הבחורה השנייה והחליטה לקבל אותה לעבודה. עברו שבועיים והיא תלפנה שוב לאותה בת סמינר והיא ביקשה להיפגש איתה. היא אמרה לה, תראי, החברה שלך התקבלה והכל בסדר, אבל אני רוצה אותך לתפקיד אחר. יש לי בן שאני מחפשת לו בחורה מיוחדת עם לב טוב, עם מידות, ואני חושבת שאני מצאתי. האמא הזאת הייתה השטחנית, והבחורה הזאת אחרי 3 חודשים, היא לא נהייתה המזכירה או רואת החשבון של המפעל. היא נהייתה אשתו של בעל הבית. אדם שמבטר בעולם הזה, וקל וחומר שהוא מבטר לאשתו. הקדוש ברוך הוא משלם לאדם הזה כפל כפליים. ובטח ובטח שכמה אישה תרצה לבוא ולהחזיר טוב לבעלה, או הבעל ירצה להחזיר טוב לאשתו. בשעה שאנחנו מבינים שהצד השני ויתר לנו, כי פשוט מאוד לפעמים מה לעשות קשה לנו. לפעמים האישה רוצה ללכת להורים שלה לשבת, לפעמים הבעל רוצה קצת להיות עם המשפחה שלו, ולך לא הכי נחמד שמה, ולך לא הכי נעים. אבל אתה רואה את הקושי, אתה רואה את הבקשה, אתה רואה את המצוקה של בן או בת הזוג שלך. אז חברים יקרים, לא נוותר לאלה שצריכים אותנו, לא נוותר לאלה שמבקשים מאיתנו בבקשה, יש לי צורך בדבר הזה. בוודאי שאנחנו נהיה מהמבטרים, בוודאי שאנחנו נהיה אלה שמעבירים על המידות, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו כל פשעיו. ונזכור תמיד שמי שמבטר, שמי שנותן לאחר, קל וחומר לבן או בת הזוג שלו, הוא המרוויח הגדול ביותר. הוא מתקן את המידות, הוא מחזק את הקשר, הוא ממנף את הזוגיות, והוא גם עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. הוא שאמרנו השבוע, הזוגיות זו עבודת השם, הזוגיות זאת עבודת המידות, הזוגיות היא זוגיות של נצח נצחים. תודה, בהצלחה ושבת שלום.
תודה רבה לרב יונתן ענבה, ותודה לכם שבחרתם להיות איתנו בשעה האחרונה. בצוות הטכני ישי פופובסקי, דוד לוין, קטי קלר, יריב חזן, ארי גוטלף, לוי כתובול, המפיק והעורך הוא ישראל שלמה, אני אלעד שבר, וכולנו מאחלים לכם סוף שבוע נפלא. שבת שלום כבר מעכשיו, אנחנו נשמע כאן שוב, אם ירצה השם, ביום ראשון, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.